כמו דעת רבי. מה זה עבירות קלות, מה זה עבירות חמורות? והרמב״ם, מהן הקלות, מהן החמורות? החמורות הן שחייבים עליהם מיתת בית דין או קראת ושבועת שווא ושקר, אף על פי שאין בהם קראת, הרי הן מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות עשה, שאין בהם קראת, הרי הן הקלות. רוב העבירות שאנחנו עושים שייכות למה שהרמב״ם פה מגדיר קלות. דהיינו ביטול מצוות עשה או לא תעשה רגיל, שזה לא קראת או מיתת בית דין. זה רוב העבירות. יוצא דבר מאוד מאוד מעניין, שבזמן צעיר המשתלח, רוב העבירות היו נמחלות לגמרי, גם ללא תשובה. למרות שהפוסקים כחכמים. אבל צעיר המשתלח, רוב, מה, איך זה קורה? עיצומו של יום היה מחפר, גם ללא תשובה, על הקלות, על הקלות, מה זה קלות? רוב העבירות שאנחנו עושים זה הקלות האלה. זה לא תעשה, וביטול מצוות עושה. החמורות ביותר של קראת ומיתות בית דין, אז שמה, בנוסף לסעיר היה צריך גם תשובה. דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, בזמן בית המקדש וגם המפרשים, הכסף, מי שמקשה עליו, איפה הבאת את זה? אתה בעצם אומר לנו שבזמן בית המקדש, גם שפסחת מחכמים, עדיין הרבה עבירות זה כמו דעת רבי, שזה נמחה ללא תשובה. טוב, בסדר? מה קורה בימינו? הלכה ג' אומר הרמב״ם, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואין לנו את הסעיר, אין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. טוב, אין לנו את הפריבילגיה הזאת בזמן הזה. זאת אומרת, הסעיר המשתלח ממש הרים את יום הכיפורים, היה יום כיפורים אחר לגמרי. היה יום כיפורים אחר לגמרי. שמשהו בסעיר הזה, משהו בעיצומו, שגם היה מחפר על רוב העבירות. היום אין לנו את הדבר הזה. היום חייבים תשובה. התשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו השעה כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים שום דבר ראשון. ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים. ושוב אנחנו חוזרים, הנה הרמב"ם פה אומר טוב בימינו, זה דעת חכמים לגמרי, אבל עדיין אנחנו חוזרים בתשובה, ואז עצמו של יום הכיפורים, עיצומו של יום מחפר. מה זה עיצומו של יום הזה? זאת אומרת, יש לנו פה שני רכיבים ביום הכיפורים. יש תשובה ויש עיצומו של יום. והתשובה, לדעת רבי, אפשר אפילו לעקוף אותה, לוותר עליה. לדעת חכמים לא. בזמן בית המקדש לפעמים כן אפילו אפשר היה לוותר עליה. אבל בימינו צריך את שני הרכיבים. תשובה, איך עשית? אנחנו מבינים מה זה. לקחת אחרית על העבירות, להתחרט עליהן וכו'. זה תשובה. אבל מה זה הכוונה שעל ידי תשובה עיצומו של יום מחפר? זה פחות מובן. נכון? מה זה הרכיב השני הזה שהוא בעצם העיקרי לכולם? לכולם הוא העיקרי ביום הכיפורים. טוב. אז כדי להבין את הרכיב הזה, בינתיים בוא נגיד ככה שאלנו, כמה שאלות. שאלנו על הסעיר המשתלח. בסדר, בואו נסכם ככה, צעירת ביניים. שאלנו על הסעיר המשתלח. למה צריך בכלל לעשות הגרלה? מה העניין? מה זה משנה מה יוצא ביד ימין ומה יוצא ביד שמאל? למה בזמן שמעון הצדיק כל הזמן היה יוצא ביד ימין? מה העניין של כל הדבר הזה? זו שאלה אחת. והשאלה השנייה היא על רבי וחכמים. מה אותו עיצומו של יום מחפר? איך לפי רבי זה עוזר אפילו בלי תשובה? ולפי חכמים, אם יש תשובה, למה צריך את עיצומו שלו? בסדר? בשאלות אנחנו בסדר. הלאה. כדי להיכנס פנימה, אנחנו עוברים למשנה במסכת תענית במקור 4 לפניכם. אבל יורוביץ השם יקום דמו, זה המשנה שתמיד היה פותח איתה, או היה מדבר עליה בשיעור לקראת יום הכיפורים. משנה מאוד מיוחדת, מסכת תענית. המשנה אומרת כך, אמר רבן שמעון בן גמליאל, במקור 4, מה המקורות? אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שני הימים הטובים של עם ישראל, כן, מאוד מעניין, 15 באב ויום הכיפורים. שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאינו. כל הכלים טעונים תפילה, ובנות ירושלים יוצאות בחולות בכרמים. ומה היו אומרו? ברכו, שנה עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר אכן, הבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. ואומר, תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה. והמשנה הזאת זועקת את שאלתה, נכון? לא צריך לשאול אפילו. זה שיום ט"ו באב צריך תיקון גדול, כן, שהפך לצערנו, יום מאוד חיצוני בהקשר של... אבל באמת יום ט"ו באב זה יום מאוד משמח, יום של בניית בתים בישראל, יום שיושבים ועוסקים בבניית בתים בישראל. זה דבר גדול, משמח, אנחנו יודעים כמה זה משמח להקים בתים בישראל. השראת שכינה. אז מתוך כך היו נוהגים, וזה התחיל כמובן אחרי שישב את בנימין, בספר שופטים, כמעט נכחד, והיה צריך לעשות שם שידוכים, וזה כבר התקבע כיום, יום בניין הבתים בישראל. אבל יום הכיפורים, מה זה יום שידוכים? מה זה קשור? מה זה קשור כל הדבר הזה ליום הכיפורים? מתי עושים את זה? בין מוסף למנחה, שם בהפסקה? מה זה קשור בכלל? זה הפך עניין לא של יום, כל כך לא שייך. איפה זה קשור עכשיו ליום הכיפורים הדבר הזה? זה ממש נראה הדבר האחרון שהיינו ממליצים היום לעשות. נכון? שאלה פה זועקת לגמרי. עד כאן חלק ראשון במשנה. חלק שני במשנה. וכן הוא אומר, צנע וענה בנות עיר ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. פסוק נפלא בשיר השירים. אנחנו יודעים שבשיר השירים יש את שלמה, שלמה המלך, אבל שלמה מבטא את המלך העליון. המלך העליון, צנע וענה במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יש פה שני ימי שיא של שמחתו של המלך העליון. מה הם שני הימים ימי השיא שמכונים פה יום חתונתו ויום שמחת ליבו? אז המשנה מסבירה, יום חתונתו זה מתן תורה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. אז יש פה שני ימי שיא. המלך שמחתו הגדולה והשלמה היא בשני ימי השיא. יום מתן תורה, מובן, נכון? סוג של חתונה, יום חתונתו, יום מתן תורה. והיום השיא השני זה בניין בית המקדש, גם סוג של שיא אדיר, כן, של שמחתו של המלך העליון. אוקיי, נפלא. שאלת השאלה, אבל מה הקשר בין שני החצאים של המשנה? החצי הראשון של המשנה עסק בט"ו באב ויום הכיפורים, ששם הייתה לנו שאלה גדולה, אבל אוקיי, זה החצי הראשון. החצי השני של המשנה עוסק ביום חתונתו מתן תורה, ושמחת ליבו זה בניין בית המקדש. מה, סתם הדבקת לי פה דרשות שלא קשורות אחת לשנייה? אבל המשנה מחברת ביניהם, וכן הוא אומר, זה אמור איכשהו להתחבר, אבל יכול אז בכלל לא מתחבר. דיברת איתי על יום כיפור וט"ו באב, וכן הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מאוד שמח במתן תורה ובניין בית המקדש. עשית לי פה סלט שאלה מכל העניינים. בא ברטנורה ועקבות רש"י ומחבר פה את כל המשנה בצורה נפלאה. תראו מה הוא אומר, מה הכוונה יום חתונתו זה מתן תורה. כולנו יודעים מה זה מתן תורה, נכון? אנחנו יודעים גם מתי היה מתן תורה. אומר לנו הברטנורה, מתחת למשנה, זה מתן תורה, יום הכיפורים, שבו ניתנו לוחות אחרונות. טוב, חידוש, מי שחשבה שמתן תורה חד בבא וסיוון, היא לא מבינה. המשנה אומר, מתן תורה זה ביום כיפור. יום חתונתו, של מי? הוא אומר לפני כן, של הקדוש ברוך הוא ואימו זה כנסת ישראל, יום החתונה של קודש הבריחו וכנסת ישראל, זה במתן תורה. אבל זה לא בבא וסיוון, זה ביום הכיפורים. זאת החתונה. טוב, מעניין. ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. אומר הברטנורה, שנתחנך ביום הכיפורים. מתי? בתקופת שלמה. תגובת שלמה היה שבועיים של חנוכה בית המקדש, שכללה בטוחה ביטול צום יום הכיפורים, שבו אכלו ושתו כחלק מהשיא של בניין בית המקדש והשארת השכינה. כן. צנע וענה, הפסוק אומר, באתרה שיתרה לו אמו. יש פה את המלך ואת אמו. אז אומר הברטנורה, המלך זה פה ביטוי לקדוש ברוך הוא, אמו זה ביטוי לכנסת ישראל. אחד הכינויים, שיר השירים מכנה כל פעם כנסת ישראל בכינוי אחר. המכנה אותה אחות, אמא, בת, רעיה, אז זה כנסת ישראל. זאת אומרת, יש פה חתונה של החתן והכלה, קודשא בריך הוא בכנסת ישראל. מתי קורה? ביום מתן תורה. מה זה יום מתן תורה? יום הכיפורים. וגם היום השני שעליה מדובר, זה לא יום אחר, זה אותו יום הכיפורים, שהוא גם נחנך בית המקדש ביום הכיפורים. יוצא שכל המשנה עכשיו היא בעצם בעלת נושא אחד, יש פה נושא אחד שמחבר לשני החצאים, והנושא המרכזי במשנה הוא יום הכיפורים. יום הכיפורים שבו בנות ישראל יוצאות לחולל, כן? במקביל לט"ו באב, ויום הכיפורים שהוא יום חתונתו ויום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. וממילא למה בנות ישראל יוצאים לחלל? לכבוד איזה חתונה? לכבוד החתונה הזאת. זאת אומרת, יש לנו פה שני ימי חתונה בשנה. יש את יום החתונה הפרטית, החתונות הפרטיות בעזרת השם, שזה בט"ו באב. ט"ו באב, יום החתונה הפרטית, יום השמחה על החתונה הפרטית. ויש את יום השמחה על החתונה הכללית. יום השמחה על החתונה הכללית זה יום הכיפורים. ושבנות ישראל מחוללות ביום הכיפורים, הן לא מחוללות לפני החתנים של הבתים הפרטיים, אלא לפני החתן הגדול. לפני החתן הגדול שמתחתן עם רעייתו היא כנסת ישראל. ואל החתן הגדול הן אומרות, שא עיניך, כן, תבדוק את הקלה שלך, יש לנו ייחוס טוב, כדאי לך, אנחנו בנים של האבות והאימהות, כן? אל תנהל עיניך בעינוי, כלפי החוץ, לפעמים אנחנו שחרחורת, אבל מבפנים חבל לך על הזמן. זה הריקוד של יום הכיפורים. ריקוד של חתונת קודש הבריחו וכנסת ישראל. טוב? המשנה הזאת היא דרמטית ביחס שהיא פותחת לגבי מהותו של יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום חתונה. יום חתונה. יום של דבקות עליונה, של קודש הבריחו ושכינה. למה זה יום חתונתו? כיוון שהחתונה, אנחנו יודעים, באמת הייתה בו"ב בסיוון, ודאי. אבל החתונה הנצחית היא ביום הכיפורים. כי אחרי החתונה הראשונה היה פשלה. פשלה שגרמה לערער אולי חס ושלום, שמא החתונה הזאת לא תחזיק מעמד. חטא העגל שהיה, חז"ל אומרים, עלובה קלה מזנה בתוך חופתה, היה יכול לייצר פקפוק גדול מאוד. האם החתונה הזאת יכולה להיות חתונה נצחית? אחרי פשלה כזאת היא נוראית. ולא שם התבררה נצחיות החתונה שקודש הבריחו בשכינה. מתי מתברר נצחיות החתונה? אחרי שהקדוש ברוך הוא מחפר לעם ישראל לכל כל ימי המאמץ של חודש אלול, שהם מסתיימים בשיא שלהם, בסלחתי כדבריך שנאמר ביום הכיפורים, ובנתינת הלוחות השניים, זאת החתונה הנצחית. החתונה שניצחה את כל המשברים. חתונה שמבררת ששום דבר לא יפריד קודש הבריחו בשכינה זה ביום הכיפורים. זה יום שמחתו הכי גדול. מופלא הדבר הזה. עכשיו, למה הדבר דומה? יש, נכון, את החתונה שאנחנו הולכים לזוג צעיר שמתחתן, אנחנו כולם שמחים וזה, אבל חס ושלום יכול השטן לקטרג ולא, טוב, בסדר, אבל מי אמר מה יהיה? איך זה ייגמר החתונה הזאת? אנחנו שמחים מתוך תקווה שבעזרת השם, אבל מה החתונה באמת שמחה? שאולי ככה צריך לעשות, להציע את זה להורים או לסבים, חתונה אחרי 50 שנות נישואים. שהזוג, שעבר, עניינים ואתגרים, ושם עלתה אהבתו וניצחה את כל המשברים, את כל האתגרים, שם צריך לעשות חתונה פי אלף יותר גדולה. כן? כי זה חתונה של ניצחון אמיתי. זה ניצחון שניצח והראה שהחתונה, שיש פה אהבה נצחית. זה יום כיפור. אחרי שפישלנו והתרחקנו, ואולי פקפקנו בקשר הנצחי שלנו לקודש הבריחו, בא יום הכיפורים ואומר, שום דבר לא יפריד את הדוד והמאיה. שום דבר, שום דבר. ולא משנה, אין התרחקנו, אין נפלנו, אין התקלקלנו, אנחנו חוזרים, כמו שהרמב"ם אומר, אפילו רשע כל ימיו, אין מזכירים לו. חוזרים קבע ראשון. וזה היום הכי נפלא בשנה. יום החזרה, חזרה אל חק הדוד, חזרה אל הכיסופים השלמים שמקבלים את המימון של הגעגוע והחיבור, למרות כל הניסיונות, הנפילות אולי, והאתגרים והריחוקים, והנה חוזרים כבר ראשונים. וכמה זה מברר שכל הקשר הזה, זה שום דבר לא יפריד אותו. אפשר תמיד לחדש אותו לגמרי, לחדש אותו לגמרי. להיות לגמרי הכי קרובים, הכי, מה זה, עד הנעילה, עד לחדר הייחוד. אנחנו שם חותרים ביום הכיפורים. אנחנו מתחתנים מחדש. מחדשים את הקשר מחדש, וזה אחד הימים הכי מרוממים שיש. והמתנה הכי נפלאה שאנחנו מקבלים. בתוך כך, טוב, אבל צריך להבין את הקשר הזה לבין התשובה. התשובה זה תהליך שנראה אחר מאוד במנגינה של חתונה, נכון? יש פה מנגינה של חתונה במשנה הזאת. עם מחול של חתונה, עם שמחה של חתונה. אבל יש תשובה גם. מה היחס בין שני הדברים? מה היחס בין שני הדברים? אני חושב שזה בדיוק הנקודה של מחלוקת רבי גרבן. בשאלה הזאת. מה היחס בין שני הרכיבים המרכזיים של יום הכיפור? התשובה והחתונה והחיבור. בואו נגיד בלשונו של אבן עזרא, התשובה והתשוקה. איפה אבן עזרא? לך אלי, תשוקתי. אבן עזרא שאיתו פותחים, ראוי לפתוח את כל מהות היום, כן, בפיוט המופלא שלו, כך הוא ממקם לנו את מהות היום. מהות היום זה יום של לך אליט תשוקתי, של חידוש התשוקה והחיבור, וזה יום של תשובה. והתשובה היא תביא לחידוש התשוקה. בואו נראה את זה בלשונו הנפלאה, במקור 5, לך אליט תשוקתי, לך חשקי ואהבתי, לך ליבי וכליותיי, לך רוחי ונשמתי, וכך עוד ועוד ועוד. מתוך כך, לך עודה ואתוודה, עלי חטאי ורשעתי, לך אישי, סלח אישי, את פשעי ואשמתי, וכן הלאה וכן. זאת אומרת, מה אבן עזרא שזר פה? שני הרכיבים, ואומר לנו בעצם, מה אבן עזרא? כן, ודאי שיום הכיפורים זה יום של תשובה. ודאי, יום של עבודה רצינית וכאב וניקוי גדול. אבל שמה עניינה של התשובה? לפתוח פתח אל התשוקה המתחדשת. לפתוח פתח אל החתונה ההולכת ומתהווה. מכוחה של התשובה. שני הרכיבים הם בונים אחד את השני. בא רבי ואומר, ביום הזה התשוקה היא כל כך עצומה, ונשמת ישראל כל כך גואה ועולה, שממילא התשוקה היא מעצמה תפוגג את כל מה שלא שייך אליה. כן, זה כמו איזה, כן, ראיה ודוד שברגע שמתחתנים, הם שוכחים את כל מה שלא שייך, ולא רלוונטי, יכול שהיו בעבר משקעים ונפילות ועניינים, אבל האהבה הגדולה היא פשוט מפוגגת את הכל. הכל כל כך לא שייך, כל כך לא קיים. זה דעת רבי, שלא צריך אפילו תשובה. זה הכל כל כך נוכח ברצון הזה להיות לך אליט תשוקתי, שממילא, סליחה עכשיו על מה שהיה, כולם מבינים, הראיה והדוד, שניהם קוראים אחד בעיניים של השני, הכל נגמר, לא שייך, שום דבר לא יפריד, שום דבר לא יקלקל את האהבה הזו. לדעת רבי, כמו שהרב צבי יהודה אומר, דעה עליונה מאוד. החכמים אומרים, לא, אי אפשר ככה. אמנם, ודאי, שהתשוקה היא עיקר היום. היא עיצומו של יום, זה עיצומו של יום. עיצומו של יום זה בעניין התשוקה המחודשת, בעניין הקשר המחודש. החזרה אל החיבור של הראיה והדוד, זה עיצומו של יום. אבל ראיה ודוד שפגעו אחד בשני, או אחת בשני, במקרה שלנו, שאנחנו אלה שפגענו, אי אפשר ככה, או תחדשו את התשוקה והכל יתפוגג. זה לא הולך ככה. צריך מה שנקרא לפתוח את זה. צריך לפתוח את זה, לפתוח את הדברים, ולנקות את כל המשקעים, ולנקות את כל המחיצות, ולהסיר את כל מה שצריך להסיר, כדי לחדש את הקשר. אבל גם לדעת רבנן, אסור לשכוח שזו המטרה. כי זה מה שנותן את המוטיבציה, ואת הכוח, ואת הרוממות, ובסוף גם את השמחה, ואת המחולות. כי זה לגמרי יום כיפורים אחר, כשאנחנו מבינים לאן הכל הולך, מה המטרה, לא איזו סיזיפיות כזאת של לענות את עצמנו כי אנחנו דפוקים, אלא זה להסיר מחיצות, מחיצות כואבות, מחיצות שאנחנו לוקחים עליהן אחריות, אבל עצם לקיחת האחריות מסירה אותה. מסירה, 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 והנה אנחנו הולכים ומתגלים חזרה כזוג, כחיבור שכל כך משמח אותנו. התשובה היא הדרך הארוכה, אבל ארוכה כואבת ומשמחת, ופותחת אותנו אל התשוקה המתחדשת, שהיא בסוף עיצומו של יום, גם לדעת רבנן. כן, למשל, כן, יש קלה, כן, שהיא עכשיו צריכה להיכנס לחופה, ועכשיו, לפני הכניסה לחופה, היא רואה שטוב, אי אפשר, הסמלה, יש כל מיני כתמים, אפשר ככה להיכנס. טוב, אז יש לה 24 שעות, נקוד את הכתמים. אבל כל כסף שהיא מנקה, היא יודעת, זה עוד צעד אחד בדרך החופה. לעומתה יש את החברה שלה, שהיא עובדת במכבסה. נותנים לה ערימה של סמלות, אומרים לה של 24 שעות, ונתקות את כל זה ל-20 שקל לשעה. טוב, נו, ברור שהרוממות שלהם היא לא אותה רוממות, נכון? אנחנו לא יכולים להיכנס ליום כיפור כנערי מכבסה. אנחנו לא נערות מכבסה ונערים, לא, באנו רק לנקות, באנו להתחתן. בשביל להתחתן צריך לנקות. אבל זה רוממות אחרת לגמרי. זה אשרנו מטוב חלקנו על היום הזה שמאפשר לנו את החתונה הזאת, ושלא אנחנו מוכנים כל כך בשמחה לבוא ולהתנקות כדי לזכות בקשר המחודש הזה שאין יקר לנו ממנו. בסדר עד כאן? בדעת רבי וחכמים? כן? אני חושב שיש שני תפילות במהלך היום שמלוות אותנו בשני התהליכים, תהליך התשובה ותהליך התשוקה, תהליך הסרת המחיצות ותהליך החיבור המחודש. התפילה שמסירה את המחיצות זה תפילת הווידוי. בעולם הווידוי אנחנו פשוט מסירים. מסירים כל מה שלא שייך, כל מה שלקחנו עליו אחריות, אבל הוא לא באמת אנחנו, אנחנו פשוט רוצים להסיר אותו, והקדוש ברוך הוא, מה שאתם לוקחים עליו אחריות, אני לוקח. אני לוקח, השעיר לוקח, לא משנה, כן? פשוט הולך ויורד מאיתנו. חז"ל תקנו לנו ביום כיפור 10 וידויים, כן? כל וידוי זה עוד התקדמות בעשרת המחיצות. 10 וידויים מההתחלה ועד הסוף. התפילה השנייה שמלווה אותנו, כבר התחילה ללוות אותנו מתחילת אלול, אבל מתגברת ביום הכיפורים בשיאה, זה י"ג מידות הרחמים. י"ג מידות הרחמים, י"ג מידות הרחמים, השם, השם, לחום וחנון, נכון? מלווה אותנו כבר כמה זמן, כן? אני לדודי ודודי לי. כן, להאסף במידות הרחמים, להיות שייכים אל הרחם האלוקית, להיבלע בטוב האלוקי כבראשונה. וביום כיפור, זו התפילה שמבטאת את החיבור שהולך ונעשה, וכשתראו ביום הכיפורים תעקבו, אז תראו איך היחס בין התפילות. בתפילת נעילה אנחנו בעיקר שם. בתפילת נעילה הווידוי מתקטן, וי"ג מידות הרחמים אנחנו מפציצים. טק, 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 נבלעים בארון הקודש, עוד שנייה אנחנו ננעלים שם בפנים, בחדר. זה התהליך. תהליך התשובה הולך ומקרב אותנו, הולך, והנה עוד עשרת מחיצה, הקלה מתנקה, הקלה נעשית מוכנה לדודה ועד לנעילה. הופך את הכל להיות באמת ברוממות אחרת לגמרי, וממילא החתן וכלה לא אוכלים, כי מי יכול לאכול ביום חתונתו, נכון? זה לא, זה רק מפריע, להתרכז בעיקר. כל הגשמיות מפריעה לנו להיות מי שאנחנו בעומק המיית נשמתנו. זה לא ממקום של תשעה באב, חס ושלום. זה לא צום של חורבן, זה צום של התנקות, כן? לקראת החידוש הנשמתי הכי עמוק שאנחנו זוכים לו ביום הזה. בסדר? עד כאן? אכילה, בכלל העולם הגשמי באיזשהו מקום, הגשמיות והרוחניות הן באיזשהו מקום מסיתות אחת מהריכוז בשני, בדרך כלל. כשאדם נמצא בגשמיות, משהו ברוחניות שלו הוא לא נקי עד הסוף, כן? אנחנו מתארים את עצמנו, את ידיים, מים ראשונים, מים אחרונים, זה עוזר לנו לתאר את עצמנו. ויום כיפור אנחנו רוצים להיות הכי נקיים. עם הקליטה הנשמתית הכי נקייה של רצוננו. מכוח זה באה התנקות מהחומריות כדי להיות לגמרי מי שאנחנו בעומק נשמתנו.
התפילה של
מידת הרחמים היא נוסף? י"ג מידות הרחמים יש בכל התפילות. מההתחלה ועד הסוף. אבל בנעילה יש הכי הרבה. בנעילה, כמעט כל תפילת נעילה זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה פיוט קטן י"ג מידות. פיוט קטן י"ג מידות. טוב, יש לנו רק לסגור את סוגיית השעירים. שני השעירים שעליהם דיברנו הם כמובן כנגד שני החלקים האלה. השעיר של להזזל, של המתוודים, זה השעיר של התשובה, והשעיר של השם זה השעיר של התשוקה, של חיבור הקשר מחדש. שני השעירים, שני העבודות המרכזיות של היום. מה משנה, מה זה הגורל, מה יוצא ביד ימין ויד שמאל? יד ימין היא תמיד הממד המרכזי, ויד שמאל היא תמיד הממד הנלווה. מנגינת היום יהיה תמיד שני מנגינות שנשזרות אחת בשנייה, אבל מה תהיה המנגינה הראשית ומה תהיה המנגינה הנלווית, זה בהתאם למדרגתנו. בזמן שמעון הצדיק, תמיד לשם היה יוצא ביד ימין. דהיינו, ברור היה באווירת היום, בתשוקה, בהתרגשות, כולם, יום כיפור מתקרב, זוכים להתחפר לקדוש ברוך הוא, זה היה כל כך בולה, זה היה כל כך, זה היה מרכז, זה היה הכוונה ביד ימין. תוך כך, ברור שצריך לעשות תשובה. כן, זה ברור, זה עבודה משלימה. אבל כשאנחנו מתרחקים יותר, אז יד ימין הופך להיות עבודת התשובה. ועבודת התשובה, כשאנחנו יותר רחוקים, אז היא יותר משמעותית, יותר אינטנסיבית, היא הופכת להיות יד ימין, כמובן היא הופכת להיות העבודה המרכזית מבחינת ההשקעה. השימה יותר מלוכלכת. אבל גם כשהשימה יותר מלוכלכת, בסוף המטרה היא להגיע לחתונה. והמגיעים לחתונה, רק עם דרך יותר ארוכה. אז תחילת בית שני תמיד לשם היוצא ביד ימין, בסוף בית שני כבר בדרך כלל לא היה יוצא ככה. ובמילה הגורל הזה, מה עניינו? הוא איזשהו ברור, מה מדרגתנו השנה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה מדרגתנו השנה? איפה פה אנחנו עכשיו נהיה בעיקר? מה תהיה המנגינה הראשית? מה תהיה המנגינה המשנית? וכל שנה אנחנו ככה קשובים לכל האלוקי, וגם משתנה בין אדם לאחר, כן? איפה אני השנה? אני השנה בהרגשת של תשוקה כזאת גדולה וצריך גם תשובה, או שאני בהרגשה של ריחוק ואני צריכה להשקיע בעיקר בתשובה, אבל מתוכה תבוא התשוקה, מתוכה תבוא החיבור. אנחנו לא נסכים, ואולי אני חושב שזה חלק מהעוול שנעשה, צריך לחזור בתשובה על היחס שלנו ליום הכיפורים עצמו. עם השנים יום הכיפורים נעשה רק יום של תשובה. רק יום של מכבסה. יום שרוצים לעבור אותו, כי הוא מבאס, כי רק צריך לכאוב ולגמור עם זה. אבל זה לא כך, לחזור בתשובה ביחס ליום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום משמח. משמח עם כאב בדרך. אבל יום של חתונה, יום של חיבור, חזרה לקדוש ברוך הוא, ממש כבראשונה, וזה באמת מאוד מאוד משמח ומרגש, ומוכנים לעבוד קשה בשביל זה. וגם לכאוב את מה שהפריע לנו לדבר הזה, ומסיט אותנו מהדבר הזה, אבל זה ממש מתנה. גמר חתימה טובה.